חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. הכנסת אישרה הלילה את חוק הקורונה הגדול ברוב של 48 חברי כנסת מול 35 מתנגדים. החוק מסמיך את הממשלה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה ולהתקין תקנות שיטילו מגבלות על פעילות הציבור גם ללא אישור הכנסת. החוק יעמוד כהוראת שעה עד לסוף חודש יוני בשנה הבאה, והממשלה והכנסת יוכלו לבטל אותו בכל שלב. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי במסגרת החוק, הממשלה תוכל לקבוע הגבלות במקומות עבודה ועסקים, בפעילות מוסדות החינוך והרווחה ובפעילות התחבורה הציבורית. כמו כן, הממשלה תוכל להורות על חובת עטיית מסכה והטלת כנסות שונים על מי שיפר את המגבלות שיוטלו. סעיף נוסף בחוק מדבר על כך שבמקרים שיוגדרו דחופים ביותר, יוכלו צווי ההגבלות שמוציאה הממשלה להיכנס לתוקף באופן מיידי ולא כעבור 24 שעות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי אדלשטיין החליטו למנות את מנהל בית החולים איכילוב, הפרופסור רוני גמזו, למתאם הקורונה הלאומי, ולמנהל מרכז השליטה. אמש הודיע הפרופסור גבי ברבש כי הוא מסיר את מועמדותו למתאם המאבק בנגיף הקורונה, משום שכשלו הניסיונות לחלק סמכויות בינו לבין בכירי משרד הבריאות. הממשלה אישרה אמש בהצבעה טלפונית את הגדלת המסגרת של תקציב המענקים לכל אזרח מ-6 מיליארד שקלים ל-6 מיליארד וחצי. המתווה החדש יכלול מענק מוגדל לאוכלוסיות מוחלשות. אזרחים שמשתכרים יותר מ-651,000 שקלים בשנה לא יהיו זכאים למענק. יחידים המקבלים קצבת סיעוד, קצבת נכות או הבטחת הכנסה יקבלו מענק כפול. תזכיר החוק צפוי להיות מובא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב. עימותים הלילה בין כמה מאות מפגינים לכוחות המשטרה בכביש בר אילן בירושלים. 13 בני אדם עוכבו לחקירה. במהלך ההפגנה, אזרח שנקלע לאזור עם רכבו ונחסם על ידי המפגינים, המשיך בנסיעה אל תוך ההמון, תוך שהוא פוגע בפח אשפה ובאחד המפגינים. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר. היום צפויה הכבדה באומס החום, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת קודש ללא שינוי ניכר. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:17, ועד כאן חדשות כל חי.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
בוקר טוב, מאזינים יקרים, מהדורת הבוקר, סוף השבוע. השבוע הזה כאן בקול חי. נודה לעורך אבי גדלוביץ' לטכנאי השידור מוטי קופפר ולראש מחלקת החדשות אסתי פלד. הבוקר הזה נשוחח כמובן על ענייני היום, על הקורונה ושלל דברים. משבר קואליציוני שהיה אתמול. והאלימות בהפגנות החרדים מול ההפגנות בבלפור. על פי התיעודים שראינו אתמול בהפגנה בירושלים, כשהמפגינים חרדים, אז שוטרי משטרת ישראל, מג"ב, יס"מ, פשוט מתפרעים באלימות קשה ואכזרית כלפי המפגינים החרדים, בגאולה, בכיכר השבת. וכשיש הפגנות נגד נתניהו, הפגנות בבלפור, אז שום דבר לא קורה, מגיעים כל קציני המשטרה ומפקד המרחב וכל המפקדים ונוהגים ביד רכה כלפי המפגינים. רק כשמדובר בחרדים, היד קשה על ההדק, ואנחנו רואים אירועים שאנחנו ממש מזעזעים, הייתי אומר. וזה מתחבר לכל מה שקרה עד עכשיו בנושא של יחס המשטרה למגזר החרדי. בשעה שבמגזר החרדי האכיפה כלפי הקורונה וחלוקת מסכות למשל בתל אביב מול אכיפת מסכות וחלוקת דוחות בריכוזים חרדים, כלפי כל אירוע בעצם יש יחס שונה. אמרו הנציגים החרדים, אנחנו נטפל בעניין הזה. ראיתי שחבר הכנסת גפני הקים איזושהי, לא יודע, ועדה, מינו איזשהו ניצב יקואל, שהוא יהיה יועץ לשר לביטחון הפנים, איך לסדר את היחס הזה כלפי החרדים. לא יודע, שום דבר לא קורה. גם הוא לא היה אתמול בהפגנה שם, וגם לא השר לביטחון פנים כמובן. וכל הדברים הללו מתחברים להרגשה הזאת שמה שמותר לציבור, למגזר הכללי, לציבור בישראל, לחרדים אסור. אין להם זכות להפגין, אין להם זכות למחות, אין להם שום זכויות בעצם. והדבר הזה הוא כמובן דבר חמור, אבל ננסה בהמשך השעתיים שלפנינו לנסות להבין קצת גם את הנושא הזה. טוב, כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו, אנחנו מתחילים. את התוכנית הבוקר, כן, את התוכנית הבוקר אנחנו פותחים עם סגן שר החינוך הרב מאיר פורו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
אני רוצה להתחיל דווקא בנושא של האלימות שפתחתי את התוכנית, אני מניח ששמעת או כבר קיבלת תלונות וטלפונים וראית אולי חלק מהתיעודים מההפגנות אתמול בירושלים, ועכשיו אני בכלל לא נכנס לנושא ההפגנה.
לא ראיתי תיעודים, אני רק שמעתי שעצרו.
היו מעצרים והייתה אלימות מאוד מאוד קשה כלפי המפגינים, והשאלה שלי היא מאוד פשוטה, לא נכנס בכלל לנושא ההפגנה. למה יש יחס שונה כשמדובר במפגינים חרדים?
השאלה היא שאלה מצוינת. אני אומר לך שאני יודע להגן על דבר כזה חלילה, ממש לא. הרי כעסתי וקצפתי רק לפני כמה ימים כאשר כולנו ידענו על סגרים שמטילים על הציבור שלנו, בלי שעד לרגע זה אני אומר לך שלא קיבלתי שום תשובה מוסמכת. מה שקרוי ראש הממשלה, אנשיו, מלל, איך קובעים גבולות של שכונה שהיא נסגרת ונצחת להיות מסוגרת ואולי גם משוקצת בין האחרים. אין תשובות לדברים האלו. כל אחד יודע שלא יעיזו על רחביה או על תל אביב באיזשהו שכונה לטיל סגר. כשמדובר על הציבור הרבי, אז כולנו יודעים מה שאנחנו כועסים וכותפים, וזה המציאות שאנחנו איתה מתמודדים. לא שאני אומר...
לא, שאלה איך אנחנו עוזרים לשנות את המציאות, אתה יודע, בסופו
של... אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו אנשים מציאותיים גם. יש דברים שמישהו יכול לבוא ולהכריע עבורנו, אתם עוזבים קואליציה וכל הדברים שיכולים לעשות משברים וכדומה, ואני חייל, מה שאומרים לנו אנחנו עושים, אבל אם אנחנו ננתח את המצב, אז הרי המצב הוא כזה שזו הממשלה שמנהלת את העניינים, הממשלה הזו היא באה לעולם אחרי 3 מערכות בחירות, היא לא הצליחה לייצר קואליציה של 61 מבלי שנזדקק לכאלה שאתמול העבירו חוק מאוס בכנסת.
רגע, עוד רגע נגיע למשבר הקואליציוני, אבל הממשלה הזאת עומדת... אני גם לא אדבר על זה, אני מדבר על עצם המשבר, אבל אני אומר, הממשלה הזאת, אתם שותפים בכירים בה, ונתניהו הגיע למצב הזה בגלל שהיה לו את החרדים, ולכן נראה לי מוזר שאתם לא כל כך משפיעים בנושא הזה.
אני חייב לומר לך שאני אומר את זה לחבריי, חבריי אומרים את זה לי, אני התראיינתי קודם ברשת לא מתחרה למה שאני עכשיו מתראיין, שם אמרתי את הדבר הזה, כן, לא יכול להיות מצב שאנחנו מחזיקים גוש, נתניהו הרי הגיע לממד של הנוכחי, רק בגלל שהיה לו את הגוש, אנחנו היינו חלק נכבד בגוש הזה, וכך זה נראה, ואת השאלה הזו גם שאלתי אתמול בישיבה סיעה, אני לא מבין את המשחק הזה שעושים איתנו, יהדות התורה, בשאלה אם יעבירו לנו תקציב לישיבות והכוללים, עכשיו, לפני שיש תקציב מאושר או לא, אפשר, אז הייתם לעשות את זה לפני שבועיים או לפני חודשיים, אי אפשר, אז נבדוק משפטית שאי אפשר, אז נדע ולא נספר לציבור, שהנה מחר הולך לבוא, אז פשוט יורקים עלינו בפנים, זה המציאות שככה אני הגדרת אתמול בישבטיה. הממשלה,
אגב, אם כבר הזכרת את תקציב הישיבות, שמעתי שבאותה ישיבת סיעה אמר יושב ראש ועדת הכספים שכן אפשר להעביר את הכספים הללו, והכל תלוי ברצונו של ראש הממשלה.
הוא אמר בשם פקידים באוצר, שראש הממשלה ירמוז לנו, זה יהיה. אם זה לא קורה, והראש הממשלה לא רומז...
אז בוא נשים את הנקודה, אז ראש הממשלה לא משתף איתכם פעולה.
אני מאוד אשמח שתבקש תגובה מראש הממשלה. ראש הממשלה, אנחנו יודעים שאפשר להעביר את זה, האוצר אומר רק תרמוז, וזה עובר. אז אם אתה מחכה עם יהדות התורה, אתה רוצה לקבל מהם איזושהי הבטחה, שיבטיחו לך על עוד משהו בקדנציה הבאה, או בתוך הקדנציה הזו, להיטיב איתך עם משהו, תגיד מה אתה רוצה, נשמע אם אנחנו רוצים לתת את זה. אבל ברור לנו, אם, כמו שגפני אומר אתמול, שפקידי האוצר מחכים לרמיזה של ראש הממשלה, אז אנא בקר, תשאל את ראש הממשלה, את הדבר שלו, שענה לך תשובה, וגם את השר אוחנה, תשאל אותו, א', למה הוא הצביע אתמול בחוק המאוס?
אז רגע, 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 אז לאור הדברים שאתה אומר, שאתם לא קיבלתם תשובות לא על קריטריונים לסגרים, ולא על שיטור היתר, ולא על תקציב הישיבות, בעצם יש כאן איזשהו משבר אמון, אנחנו מתקרבים לבחירות לדעתך?
לקבוע בחירות זה לא אנחנו קובעים.
לא, אבל אם אתם רואים שהקואליציה עצמה מפוצלת, אז אתה יודע.
אנחנו צריכים לבדוק מה הולך להיות כתמורה מהדבר הזה. אני יודע לומר שאנחנו לא צריכים בחירות, לא בגלל שאנחנו מפחדים מבחירות. בגלל שהמצב הוא לא ברור, ולא יכולים לדעת מה יהיה. ברור לך שאנחנו, הציבור שלנו הכי סובל מזה, שכשאין בחירות אז אין תקציב, אתה רואה מה שקורה. הישיבות מפריע להם, הכל מפריע להם. במוסדות הרווחה, הכל, כמעט הכל בציבור החרדי עובד על תקציב מסודר. כשאין ממשלה, אין תקציב. זה המציאות שהרגע אנחנו נמצאים פה. אז אנחנו בבחירות מנצחים, מקבלים את הקולות שלנו, אבל השאלה אם אנחנו יכולים לתת תיאת את זה, אז אנחנו לא צריכים אלה שרוצים בחירות עוד פעם ועוד פעם. לא שאנחנו מפחדים, ממש לא מפחדים. אבל עם בחירות זה טוב, אני לא יודע, אבל מה שצריך לעשות, ברור, צריך לומר לראש הממשלה, אפשר, בבקשה, לפני שבועיים, לפני חודשיים, תביא את הכסף. אי אפשר, נספר לציבור שאי אפשר, כי יש בעיה משפטית, ונגד משפטית אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לו. זו המציאות, זה חידדתי אתמול בישיבת סיעה.
טוב, תגיד, מצבה של הקואליציה, אחרי ההצבעה שגם אתם, הנציגים החרדים, לקחתם בחלק בנושא ועדת החקירה, ואתמול כחול לבן הפרו את ההסכם הקואליציוני, אז בעצם אפשר לומר שהמצב התאזן, או שם היה משבר הוא קצת יותר עמוק ממה שאנחנו רואים?
לא, אני שמעתי כבר את העניין הזה שכחול לבן אומרים, עכשיו אנחנו הרזענו לכם על מה שעשיתם לפני שבועיים, עכשיו אפשר לשבת יד השולחן. הדברים האלו הם כנראה נאמרים על כאלו אנשים שלא נמצאים בפוליטיקה. אז בפוליטיקה אף פעם לא יכול לדעת מה קורה בדברים כאלה כמעסוק הזה, כי פעם אחת אתה מצביע בעד ועדת חקירה שאומנם זה לא חוק, זה לא עברה של הסכם קואליציוני, זה כאילו פגיעה בהבנה שכחול לבן רוצים לרחוש כבוד כלפי חוץ גם, כלפי בית משפט העליון או בתי משפט, וכאילו הקואליציה פגעה בהם, ברגשות שלהם, ולכן הם עיקו בנו, והם הלכו עם חוק נגד הסטטוס קוו. אבל בשביל זה, אז הם נתנו מכה, כחול לבן נתנו מכה לליכוד, עכשיו החרדים צריכו לתת איזושהי מכה. ובכנסת, כשאתה מתחיל להתגלגל במכות מול אחד מול השני, אתה לא יכול לדעת שזה נגמר, אז זו המציאות כרגע.
טוב, בוא נדבר לרגע גם על תפקידך כסגן שר החינוך, נערכים לשנת הלימודים, אז בציבור הכללי ראינו שהשר גלנט באמת מדבר על כך, ויש חילוקי דעות גם בעניין הזה, עד כמה נערכים בנושא החינוך החרדי לפתיחת שנת הלימודים?
קודם כל, יש אמרה שאני אומר אותה תמיד, שהמדינה צריכה להודות לכל מנהלי מוסדות החינוך במגזר החרדי, שלמלא הם היו פותחים אותם או מייסדים אותם, אז איפה היינו מתגלגלים? הרי מכיוון שיש לנו קהילות, ויש לנו חצרות, ויש לנו ראשי ישיבות ומנהיגים רוחניים, אז לכן יש להם אנשים שפותחים עמותות ועמותות, פותחים מוסדות, המדינה קצת עוזרת. אז אתה עכשיו אתה שואל על הקצת הזה, מה המדינה יכולה לעזור? אז במסגרת הלימודים, עד כמה שהחוק או התקנות יאפשרו לנו, ישבו וילמדו, מנהלי המוסדות סבלו וסובלים, ואולי הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נצטרך ככה בלסבול, המוסדות יוכלו לפעול, כי הממשלה והמדינה ומשרד החינוך נעזר בכמה דברים שאנחנו חושבים, ועל זה שר החינוך הצליח, וגם את הכל מה שרצינו, אבל הצליח לגייס סכום נכבד בממשלה, כולל גם לדברים שיכולים לעזור לנו ללמידה מרחוק, עם רכישה של כמה עשרות אלפי פלאפונים שיעזרו לנו, וכמובן שזה התחלק, הוא הקים צוות שמטפל רק במכון, במה שקשור למוסדות החינוך החרדי, כאשר אנשי הלשכה שלי מורבים בצוות הזה, ואני מקווה שמה שהמדינה במסגרת שהיא נותנת תמיד, אולי הפעם תתן קצת יותר ותעזור למוסדות החינוך החרדים, שהם פעילים, כמו שאמרתי, בזכות מנהלי העמותות במוסדות החרדים שמפעילים את הישיבות ואת הכולים ואת תלמודי תורה ובתי ספר לבנות.
חלק ממאזיננו, אני מניח שמאזינים רבים, נוהגים כל שנה לנסוע לאומן בראש השנה. ועכשיו, בגלל הקורונה, אתה יודע, יש פה שאלה של בריאות, שאלה של האם בכלל ממשלת אוקראינה רוצה לקבל מתפללים יהודים שיעלו לשם, ועד כמה שאני הבנתי, פניות רבות הגיעו גם לשולחנך בנושא הזה.
אני רוצה לעצמי שהפניות האלו, ואנחנו יודעים את הכמיות גם של אלה שרוצים להיות בראש שנה בימי הרחבים וסליחות באומן, הם כל כך רבים והם פונים, הם פנו גם אליי. ואני אתמול קיבלתי מידע על כך שהאוקראינים שוקלים, כמובן בתנאים מסוימים, למצוא את הדרך איך כן לאפשר, ואני שוחחתי אתמול עם שר החוץ, וביקשתי ממנו שיתה כתף ויאזין לרחשי דיווחים מאוקראינה, ואם יש אפשרות, וקיימת מציאות כזו שהאוקראינים מוכנים לפי התנאים שלהם, הבריאותיים, לאפשר הגעה, איך שהם יחליטו, זה היה המדינה שלהם, הם צריכים להחליט. כמובן שלנו זה, לנו, לציבור הרחב הגדול, שרוצה להיות באומן בראש שנה, זה ודאי צורה מאוד מאוד משמחת וטובה. ואני אמרתי לשר שאני מוכן להיות לעזר, זה לא פעם ראשונה שאני משוחח עם שר חוץ, ושרי החוץ אצלנו מתחלפים כל קדנציה, כל חצי קדנציה, ותמיד היו בעיות כאלה ואחרות, ואני תמיד נרתמתי יחד עם המזכירות של חסדי ברסלב, ופעלנו, הקלות וכדומה, פעם זה היה שאלה של ויזות. ושר החוץ הבטיח לי שהוא יבדוק בכלים שלו, ואם אכן כך יהיה, אז הוא ודאי ישמח לעשות כתף.
טוב, אני מניח שרבים ממאזיננו ישמחו לשמוע בשורה גם בנושא הזה. עוד שאלה אחת לסיום, אני ראיתי איזושהי ידיעה, דווקא עכשיו בעיצומו של משבר קורונה, אתה יודע, כשמיליוני אנשים, למעלה ממיליון מובטלים ורעבים, ויש גזרה חדשה שבעיקר תפגע אולי במגזר החרדי שצורך שתייה, וזה רוצים להטיל מס פיקדון על בקבוקי ליטר וחצי, בעצם כל אותם בקבוקים שאנחנו מכירים, של הקולה, של השתייה הקלה, וזה יפגע אולי במגזרים, אתה יודע, מרמה סוציו-אקונומית נמוכה. השאלה עד כמה...
עד כמה שאני יודע, כל המסים האלו הם בדרך כלל עוברים לאישור בוועדת כספים. יש לנו עין בוחנת משמעותית מאוד בוועדת הכספים, כמצוות אנשים מלומדה, ודאי הרב גפני ידע לעשות את זה, אבל אם אתה מיר תמת לי, אני ודאי אבדוק את זה, ואני בטוח שאנחנו לא ניתן יד לדבר שהוא אמור לפגוע בכלל הציבור, גם בציבור שלנו.
נכון. סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, אני מודה לך. בוקר טוב. תודה רבה. פרסומות ומיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
הדלת השקטה שלך מדיעה, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים. כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
פסטורלי או אקסטרים, נוף כחול או מרחבים. במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
אחרי היכרות של שנים עם בית חם, אפשר לומר באחריות. בבית חם מצילים בכל יום מאות משפחות המתמודדות עם פגועי נפש. זו ההזדמנות שלנו לחבק את בית חם ולהשתתף בהגרלת ענק על דופלקס 140 מטר בטבריה, עם נוף פנורמי לכינרת ואבזור מלא של כל הבית. סיכויי הזכייה גדולים, רק 7,000 משתתפים. מהרו ורכשו את הכרטיסים האחרונים. כוכבית 9208. בית חם. כוכבית 9208.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר כוכבית 5983, כוכבית 5983.
סוף עונה בטוגו, שני זוגות ב-49 שקלים ו-90 על כפכפי הוויה נסלים ומבחר ענק של סנדלים ונעליים. רוצו עכשיו לטוגו.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
עכשיו נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שלום.
בוקר טוב איתי לך ולמאזינים.
גם במפלגת שס אני מניח שרואים את המחאות החרדיות מול המחאות נגד ראש הממשלה, ורואים שיש כאן איזושהי בעיה או אפליה מובנית כלפי הציבור החרדי, והשאלה מה בכוח הנציגים החרדים לעשות על מנת לתקן את זה, מעבר ל, אתה יודע, הוצאת איזושהי הודעת גינוי או מחאה בנושא הזה, כמו הפגנות שראינו אתמול בירושלים.
שאף אחד לא יחשוב שבאמת הנציגים יושבים ורק עולים או לטייט או לעשות מחאה כזאת או אחרת ולא עושים באמת. הרי עד המחאה של אתמול כולם הבינו שיש שינוי כלשהו ביחס השוטרים כלפי הציבור החרדי, וראו זה באמת לאורך כמה ימים. השר לביטחון פנים, השר אמיר אוחנה, באמת עשה כמה פעולות. אני בעצמי נפגשתי גם כן עם קצינים בכירים וקצינות ועד מפקדי מחוזות לנסות לחלחל ולראות. שוב אני חוזר על נקודה שאמרתי לפני שבוע וחצי, צריך לזכור שהבעיה העיקרית שלנו מתמקדת במחוז ירושלים. אנחנו שם באמת מבקשים ממפקד המחוז טרון ידיד שישנה את ההחלטות. אבל אני אומר, יש כמה וכמה פעולות לעשות. אני בעצמי עובד על מסמך מאוד רחב ביחד עם קטינים בכירים באגף מבטאים שישנו את התפיסה, גם כן כלפי סוג של השוטרים שיעמדו. אני למשל טוען שצריך להעמיד שוטרים כחולים בחזית של ההפגנות מול הציבור, ולא יסמניקים ומגבניקים שהם באים חומרים מורעלים להפגנות. יש כמה וכמה פעולות לעשות, אנחנו גם כמוועדת הפנים וגם כמוועדת חוקה מעלים את הנושא מול הקטינים הבכירים. אין ספק שההסתה כללית נגד הציבור החרדי חלחלה, ולדעתי מחלחלת גם לשוטרים. זו הטוענה שלנו, ועם זה אנחנו מתמודדים, ואנחנו נקווה שגם כן את ההפגנה ואת המראות שראינו אתמול לא נראה שוב.
אנחנו רואים את המשברים הקואליציוניים, משבר אתמול כשהקואליציה מפסידה בהצבעה, ואתה יודע, בכלל נראה שכל יום מייצר משבר קואליציוני חדש משלו, וישנם דיווחים שאפילו ראש הממשלה נתניהו כבר החליט שהוא רוצה ללכת לבחירות, ולכן המצב, אתה יודע, הסיטואציה הזאת נוחה לו אפילו. עד כמה באמת אתם חושבים שאנחנו בדרך לבחירות דווקא בזמן הזה של קורונה, שבעצם כל הממשלה הזאת הוקמה על הרקע הזה של טיפול בנגיף הקורונה, והעובדה שצריך פה איזושהי ממשלה מתפקדת ולא לחזור שוב ושוב על מערכת בחירות חוזרת שלא מביאה לשום תוצאה?
תראה, ללא ספק, זו לא קואליציית חלומות. אף אחד שם כביכול נראה לא מרוצה, ומקרתיים. כל שבוע, כמו שאמרת, וכל יום מייצר את הדרמה שאתה בטוח שהיא הכי גדולה, וזה לא קורה. אני אמרתי אתמול, ואני חוזר ואני אומר גם היום, אני חושב שהראשונים שנזקו מבחירות זה הליכוד וכחול לבן. מיליון אנשים רעבים בחוץ, לאנשים אין מה לאכול, אתה לא תוכל לבוא אליהם ולהגיד להם, בגלל שלא הסכמתי וכן רוטציה, לא רוטציה, אני יוצא לבחירות. זה בסוף, 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 אני חושב שהנציבות הבחירה תשלם על כך. יושב ראש התנועה שהוא באמת, כשקראו למבוגר החי, הוא עבד בשביל לנסות לחבר ביניהם, ושאלו אותי, מה עם הערבות שלו כלפי גנץ שלו? אמרתי, ערבות או לא ערבות, הוא לא גננת. בסוף, בסוף, הוא רוצה לתת הציבור. הוא רוצה לנהל את המדינה ולעזור לאותם רעבים, ואי אפשר כולם להתעסק בגחמות, מלחמות פנימיות בין הליכוד לכחול לבן. ואם הם לא התעשתו על באמת בינם לבין עצמם, ראינו את המלחמות קודם כל בתוך הליכוד עצמם, שזה לא תורם, בין יושב ראש הקואליציה לשר האוצר. מלחמות מיותרות, מהצד מסתכלים כחול לבן, אחר כך התחילו לאתגר אותם בחוק לוועדה פרלמנטרית לנושא ניגוד עניינים של השופטים, ואז אתמול הגיעה ההצבעה הזאת. אני לא חושב שכחול לבן, דרך אגב, הוסיפו ניקוד לעצמם כלפי הציבור החרדי בהצבעה הזאת, למרות שזה עניין טכני שלא, שאף אחד לא חשוב שאתמול...
לא, השאלה אם בסופו של דבר אתם מאשימים את מי? את שני הראשים, את נתניהו, את בני גנץ?
ששני המפלגות הן שותפות הבחירות בקואליציה, שזה כחול לבן והליכוד, הם ביחד אשימים לכל המצב. וכשאני אומר אשימים, זה לא אשימים כלפינו. זה יהיה אשמה כלפי הציבור. הציבור במדינת ישראל, שנמצא במצב קטסטרופלי, במשבר קשה מאוד, עמוק, של קיום יומיומי. ובמקום לעבוד באמת למען הציבור, הם מתעסקים במלחמות פנימיות מיותרות. אני חושב שזה פשוט עוול כלפי הציבור, ואני בטוח שהם ישלמו על כך.
יכול להיות שזה בגלל שראש הממשלה לא בא ודופק על השולחן על מנת לסדר את העניינים הללו? נוח לו במצב הזה?
מצד אחד התורמה יכול לדפוק על השולחן, מצד שני, אנשים אומרים שזו ההובנה שלו, בגלל שכן, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו גם רואים את המשבר סביב התקציב, תקציב דו-שנתי או תקציב חד-שנתי, ואף אחד לא מבין באמת מה המשמעות ולמה, האם רוצים חד-שנתי בשביל לברוח מההסכם או לא, אלה כל הפרשנות שאנחנו שומעים כל היום. אין ספק שראש הממשלה, ברגע שהוא לא עובד, הוא צריך לדפוק, הוא צריך להחליט. אני לא רואה שהוא החליט בשביל שהקואליציה הזאת באמת תהיה על ממנוחות. אנחנו שומעים קולות לכאן או לכאן. אני מקווה שהם יתעשתו.
אתה גם חבר בוועדת חוץ וביטחון, שעסקה רבות בנושא האיכונים הסלולריים שהכניסו רבים לבידוד. חלקם אגב נכנסו בטעות לבידוד. אז קודם כל, איפה אוחז הנושא הזה אחרי שחוק הקורונה הגדול אושר הלילה במליאת הכנסת, והממשלה כרגע מוסמכת לעשות גם צעדים? אתה יודע, אנחנו רואים את התחלואה הממשיכה לעלות, היום גם כן למעלה מ-2,000 חולים. כנראה שיצטרכו להשתמש בכלי הזה יותר?
קודם כל, זה שתי חוקים נפרדים, חוק הקורונה, האיכונים, הוא עבר כבר ולפני כן, ואני חושב שגם...
גם הוא עבר על תנאי, אתה יודע.
כן, כן, אבל אני חושב שגם אתה שומע קצת ירידה, לפחות בהכנסת אנשים לבידוד שלא עבד בחפם, וקצת השתנה לאחר כמה דברים שעשינו, גם בוועדת חוץ וביטחון, לאחר ציור שאני דאגתי שהוועדה תגיע למשלט ברמלה, ועוד כמה הגנות. ההגנות שלנו, קודם כל, בוועדת חוץ וביטחון, א', שבאמת האיכונים האלה יעבדו רק על הנושא הספציפי, שזה החלק שחשוב בשבילו לפגע בפרטיות של האדם. דבר שני, שזה יהיה עד כמה שיותר מוקד. אני שוב אומר לך, איתי, אין דיוק 100% בנושא הזה. נכון שישנם אנשים שלא אבל בחפם נכנסים. לעומת זאת, כשאתה רואה את התחלואה, כשאתה רואה את הנתונים, את המספרים, אלפים נכנסו, יותר נכון, אלפים של חולים ושל מבודדים השבוע, זה היה בזכות האיכונים, שאתה לא יכול לחלום שאם האיכונים לא היו, הם עדיין היו מסתובבים בתוך הציבור, המצב היה הרבה יותר גרוע, לכן אתה לא יכול להימנע להשתמש בכלי הזה, כל משהו שיכול לעצור, כמו לעצור את התחלואה או להציל חיים, אנחנו שם. אז היינו אתמול הרי, ברגע שהודענו שאנחנו מחרימים את ההצבעות בקואליציה, אבל גם יהדות התורה וגם ש"ס, שבוע שעבר אמר, לנושא חוק הקורונה אתם מייחסים להצביע, כי בסוף זה פיגוח נפש, בסוף יש לנו אחריות כלפי הציבור, איך אנחנו עוצרים את המגפה הזאת, את ההתפשטות עד כמה שניתן, ולכן הכלי הזה הוא כלי חשוב, אני חושב שלאט לאט הוא נהיה יותר מדויק, ומעבר לדיוק, אנחנו תגברנו את המוקדים בשביל שיתנו מענה יותר מקצועי, בשביל שאם יש טעות, באמת יוכלו לקבל
כן. בנדי. טוב, לסיום אני אשאל אותך על נושא מחזור הבקבוקים, פניות רבות שקיבלנו גם בנושא הזה, אחרי תקופה שמדברים על כך, עכשיו השרה גילה גמליאל אומרת, אנחנו הולכים להטיל מס של מחזור על בקבוקי ליטר וחצי, בדיוק עכשיו, בעידן הקורונה, אגב, זו תקופה גם שתאגידי המחזור מבקשים הורדה ביעדי האיסוף, כי הם לא עומדים בזה בגלל המצב, האם זה ראוי, או האם בכוונתכם לפעול על מנת לדחות את ההחלטה או לבטל אותה כרגע, כי הדבר הזה בסוף מגולגל על הצרכן.
אני שומע שיש התנגדות בנושא, אני מאמין שהיא אמרה את זה, איך הוא מוקיא אמירה הצהרתית, אני לא מאמין, כמו שאמרת, שבתקופה הזאת, בעידן הקשה הזה, יתנו לה להתקדם עם הרעיון, הרעיון הזה, אני גם כן חושב שכל הטלת מס על הציבור, כל הטלת מס, אף אחד לא יחשוב שמדובר ב-30 אגרות, או בחצי שקל, או כל הטלת מס נוספת על הציבור, מצב קטסטרופלי, אנחנו ראינו את התוכנית הכלכלית שאמורה לעבוד דרך אגב השבוע, שברגע שראו את התוכנית, ואז שר הפנים הודיע ש... לולא רצועה אמיתית וביטחונית לחלק הכלכלי, לציבור המוחלש, שבאמת צריך לקבל, אנחנו לא נוכל לתת את זה לעבור, כי אנחנו מבינים ושומעים את המצוקות של האנשים, לכן כל הטלת מס בעידן הזה הוא מיותר, אבל אנחנו, אני מאמין שבוועדות הכנסת שם אנחנו נפעל.
חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תודה, בוקר טוב.
תודה, ויום טוב, שלום, שלום.
נעבור קצת לענייני הקורונה ברשויות החרדיות. נאמר בוקר טוב לגודי סילמן, ראש לשכת ראש עיריית בני ברק.
בוקר טוב, שלום לך ולמאזינים.
שלום וברכה, אנחנו רואים, קודם כל דברתי על המאמץ להוצאת החולים, ועל העניין שבני ברק נמצאת עדיין ברשימת הערים, לא האדומות אמנם, אבל הכתומות, אני חושב, נכון? אני צודק?
כמעט מדויק. אנחנו בתוך הגוון האדום, יש מצרים, יש אדום ויש בורדו. הפעם הקודמת היינו בורדו.
אתה אומר זה ממש...
הפעם אנחנו אדום.
הבנתי. אז באמת, איך מטפלים בעניין הזה? ראינו אגב אתמול סגירה של בתי כנסת שגם עוררה איזושהי מחאה בעניין הזה, בית כנסת הגדול בבני ברק, לא עוד איזה בית כנסת. ואתה יודע, כשזה בא מעירייה חרדית, זה גם לא נראה טוב, זה לא מצטלם טוב, שכאילו באה העירייה ואומרת, אנחנו הולכים לסגור בית כנסת שלא עמד בהנחיות.
אני רוצה להגיד לך משהו, ואז נתייחס בעצם לשאלה הראשונה ששאלת, ביחס לכמות החולים שמפונים ועל המאמצים. אבל אני אתייחס קודם כל לשאלה האחרונה, ביחס לסגירת בית הכנסת. שתבין, לאף אחד מאיתנו לא נוח מצב שבית כנסת נסגר, ודאי בית כנסת מרכזי בבני ברק, שיש בו מספר מתחמי תפילה, לא ברמה האישית, לא ברמה הציבורית. זה לא נחמד. זה לא נחמד, זה פעולה שהיא לא סימפטית בעבור אף אחד, וכולנו עושים את זה בלב כואב, דואב, עם הרבה צער ודמעות. אבל אנחנו נאמנים לציווי של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואנחנו מבינים טוב מאוד שמתחמים שבהם חורגים בצורה בוטה, ממש בצורה בוטה, מההנחיות של משרד הבריאות. אני לא מדבר על מספרים שבמקום 10-20, אלא במקום 10-70 או 80 שעומדים בצפיפות, 70 או 80 אנשים ולפעמים 100 ו-120 איש עומדים בצפיפות וללא מצליחות, אנחנו מבינים טוב מאוד שהמשמעות המיידית של זה תהיה הידבקות של אנשים נוספים בבני ברק וסיכון חיי האדם בצורה החריפה ביותר. וכשזה דבר קורה, אין לנו אפשרות להתנהג פה בכפפות של משי, כי התנהגות של כפפות של משי זה המתחזר על הרחמנים, וזה יסתיים בצורה גרועה מאוד.
תספר לנו על תהליך קבלת ההחלטות, כי בסופו של דבר, תספר על התהליך, כי בסופו של דבר אני מניח שלא ישבתם בלשכת ראש העיר ואמרתם, אוקיי, את בית הכנסת הזה אני סוגר, ואת המקום הזה אני סוגר, וכן על זה הדרך.
נכון, אז אני רוצה לספר לך שאנחנו מדי בוקר, יוצאים צוות מקצועי וצוות שחברים בו, נציגים איתם הרבנים, כפי שידוע, יש ועדה מרכזית בבני ברק, של גדולי ההוראה בבני ברק לצד בחירי הרופאים במדינת ישראל, שפועלים בשיתוף פעולה, בשילוב זרועות, הרופאים מעבירים את המידע המקצועי לרבנים, והרבנים מקבלים על בסיס זה החלטות שזוכות לאמון של תושבי העיר, ואנחנו מציפים בפניהם גם את השאלות ואת הדילמות שיש לנו, ונאמר לנו בצורה ממש ברורה וחד משמעית על ידי הרבנים, שאנחנו צריכים לפעול בצורה התקיפה ביותר, בכל דרך לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות ולמנוע מצב של הידבקות בחיי אדם, ובסיס זה אנחנו פועלים. עכשיו, כפי שאמרתי, אנחנו עושים סיורים מדי יום במוסדות, מרבית מוחלטת של המוסדות מתנהגים באחריות ושומרים על ההנחיות והכללים. ישנם מיעוט מוסדות שבהם הכללים לא נשמרים ואז אנחנו מטרים בהם וחוזרים בביקורת חוזרת. בסיפור של בית כנסת הגדול, ביום שני האחרון, אני לא צריך לדבר על אחרים, אני אישית, לצד אריק אדלר, לצד דודו אמר, לצד הרב רובן קורלנסקי, לצד הרב שייקה קרליץ, לצד שורה שלמה של אנשים, הגענו לשם, היינו צוות של 6 או 7 אנשים, הרב ישראל בן ססון משעת, הרב יופי יעקובוביץ', היה שם צוות שלם של אנשי מקצוע ונציגים איתם הרבנים, באנו ונחרדנו לראות את הצפיפות שם. אני לא מאמין שהיה בית כנסת בבני ברק שהייתה בו חריגה בוטה בהיקף הזה של הנהלים.
בקיצור, אם אני מבין, אתם אומרים, עושים סיורים?
קראנו לגבי, אני אשלים. קראנו לגבי שהיה במקום, ושוחחנו איתו, וזה תועד, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, אין, תדע לך, אתם מסכנים חיי אדם, אין כאן אפילו מודעות ברקום להיזהר, לשמור מרחק, לשים מסכות, כלום. מתחם תפילה שמתנהג כימים ימימה. ואמרנו לו, אנחנו ניתן ג'סטה וניתן 48 שעות שתפתרו את העניין הזה, ואפילו היה ביקורת מצד חלק מהרבנים שאמרו, מה זאת אומרת, אתם 48 שעות? 48 שעות זה הרבה יותר מדי זמן לחיי אדם, ויכול לפתור את העניין הזה תוך מספר שעות. בשורה התחתונה, מאחר שנתנו לו את 48 שעות, מה שנקרא, לא חזרנו בנו מזה, אבל בשעה 49 בית הכנסת נמנל. באותו רגע שיבוא הגבאי, בדיוק כמו מתחם התפילה ביסילל, שלפני כמה שבועות נסגר ונפתח אחרי יומיים או שלושה, תוך העמדת פקחים מטעמם, שבודקים שההנחיות, מה שנקרא...
אז אתה אומר, ברגע ששומרים על ההנחיות, אז ניתן לפתוח את בתי הכנסת, אבל מקומות וגם בתי עסקים יש שנסגרו, או שזה מתמקד בבתי הכנסת?
תראה, בדרך כלל בתי עסקים יותר נשמרים, ואתה גם לא מגיע להיקפים של צפיפות כזאת גדולה. אני עדיין לא פגשתי חנות נעליים שבה יש 70 או 80 מי שעומדים בצפיפות. אבל כן, היה איזשהו אולם, תרום 3 שבועות, בלי להיכנס לפרטים, בבני ברק, שבו לא נשמרו הכללים, ממש ערב 3 שבועות, ובא לאולם, חטף לה של 5,000 שקל, האם זה סימפטי? שוב פעם. זה לא סימפטי, לאף אחד לא נעים להניש מישהו. אבל בסוף אתה חייב להסתכל בראייה כוללת ואחראית, וזה ראש העיר מוביל את המדיניות הזו, הרב רובינשטיין, וכשמתנהלים בצורה אחראית ורואים את הדברים באופן רוחבי, אתה מצליח, מה שנקרא, לייצב קצת את העקומה.
כן. טוב, לסיכום, דבר איתי רגע על הנושא של הוצאת החולים. אני רואה את הנתונים מהבוקר הזה, איך אפשר לומר, לא מעודדים 2,519 חולים פעילים בבני ברק, לפי מיטב...
לא, בבני ברק בארץ.
לא,
אוקיי,
אני כן, מדבר, כן. ביום יש בארץ, אבל כן. בבני ברק כרגע הוצאו למעלה מ-650 חולים מהעיר, אבל עדיין, אתה יודע, מדובר במספר שהוא יחסית גבוה לשאר הארץ.
נכון. אתה צודק ב-100%, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. בגל הראשון עמדנו בהיקף של 20% מכלל חולי ישראל. 20% מכלל חולי ישראל שגולנו באוכלוסייה הוא 2.5%. הגל הזה באופן רוחבי, זאת אומרת, ישנם ימים שאנחנו 10% מכלל החולים בישראל, וישנם ימים שאנחנו 6%. אבל כשאתה מדבר סטטיסטית, אנחנו בעצם מכלל החולים במדינת ישראל כיום 7 או 7.5% מכלל החולים. האם זה מספק אותנו? רחוק מכך. רחוק מכך, היינו רוצים להיות בעצם גודלנו בפלוסייה שהוא 2.5%, ואנחנו בסך הכל פי 3. אבל להיות פי 3 במקום פי 8 בפעם הקודמת, זה ודאי יותר טוב, ועדיין אני אומר שכל חולה שנהיה חולה וחלילה נמצא במצב שהוא מונשם, או נמצא במצב קשה, או גרוע מכך, חלילה יש נפטר נוסף בבני ברק ונפטר מיותר. כי הדבר תלוי בידינו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את כללי ההשתדלות, וכללי ההשתדלות נאמרים לנו בצורה ברורה מהם על ידי הרופאים מחד, ומאידך על ידי גדולי ההוראה בבני ברק, שהם מגורים על ידי כל גדולי ישראל, והדבר הזה מוטל על כל אחד ואחת מאיתנו לשמור על זה, והאחריות שבבני ברק לא יכולים או חלילה נפטרים, לא מוטלת על כתפה של ראש העיר יותר מאשר על כתפיו של כל אברך או כל תושב בבני ברק. ומי שמזלזל בזה, הוא מזלזל בחיי אדם ומסכן חיים של אחרים.
הדברים ברורים. גודי סילמן, ראש לשכת ראש עיריית בני ברק, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך. ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חיים.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
המסורת שלנו, גפילטה ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. מוסדות דור ודור ירושלים מזמינים את הציבור הקדוש להילולת צדיק המזוזות, הרב הצדיק הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, במתכונת שידור חי באתר רדיו קול חי ובאתרים השונים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. השידור יתקיים עם ירצה השם ביום א' ה' באב התש"פ, 26 ביולי, מהשעה 7 בערב. למסירת שמות בחינם חייגו 1-800-222-778, 1-800-222-778.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת
איתן. נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640, 0523-240-640.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
סוף עונה בטוגו. שני זוגות ב-49 שקלים ו-90. על כפכפי הוויה נסלים ומבחר ענק של סנדלים ונעליים. רוצו עכשיו לטוגו.
זה לא קרנבל של פעם בשנה, זה קרנבל של פעם בעשור. קרנבל החשמל של עלם חוגג 10 שנים. הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות. אז הזדמנות כזו לא מפספסים סתם. נהנים מקרנבל החשמל בסניפים ובאתר עלם, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
אחרי דיונים רבים על פרויקטור לקורונה, איך נקרא פרויקטור בעברית? טוב, עוד מעט נברר את זה. אבל בן אדם שאמור לתכלל את כל העניין הזה של הקורונה, למרות שלי לא כל כך ברור ששר בריאות ומנכ״ל משרדו ומנכ״ל משרד הביטחון, אנשים שאמורים, אבל אוקיי, נניח שצריך בן אדם כזה. אז פרופסור רוני גמזו מונה לסייע במשבר הקורונה הזה ברמה הלאומית, וזה אחרי שמינויו של פרופסור גבי ברבה שהתפוצץ, והוא אמור לטפל בכמה דברים. קודם כל שיקום אמון הציבור בנושא הזה של הקורונה, כי כמו שדיברנו רבות, ישנם אנשים שלא כל כך, מה זה ישנם? רוב הציבור לפי דעתי לא מבין בכלל את הקריטריונים, לאן רוצים להוביל, למה 10 ולא 50, למה במסעדה או במקומות בילוי מותר 50 ובבית כנסת 10, למה זה לא לפי מטר, למה... יש פה הרבה שאלות, ואולי גורם אחד שיהיה גורם מאזן בין העניין הכלכלי לעניין הרפואי, ובכלל אדם שייתן תשובות לכל הסיטואציה, זה, אולי הדבר הזה באמת יכול לעזור ולפתור איזושהי בעיה קיימת, בפרט לאור העובדה שהקורונה לא הולכת להיעלם מכאן מחר ומחרתיים. ננסה להבין קצת יותר. בוקר טוב כתבנו לענייני בריאות וכלכלה צבי טסלר.
בוקר טוב איתי.
אז בוא, קודם כל נתחיל עם הדיווח שלך על מה קורה הבוקר. אני מבין ששוב אנחנו חוצים את רף ה-2,000 חולים ביום, שדיברו שזה הרף בעצם להטלת סגר.
נכון. אתמול היה 2,002. ואתמול, בלילה שמסתיים בחצות, 2,027 חולים חדשים, מספר החולים במצב קשה עומד על 273, כשבימים האחרונים, באופן די יציב, יש עלייה קבועה שבערך 30 חדשים ביום במצב הקשה, כשחלק כמובן או נפטרים או חלק מחלימים, אז המספר פחות או יותר נשאר על אותו, על אותו, על סך הכל אותו מספר של חולים במצב קשה, אבל כאמור, 2,027 חולים חדשים. החולים הפעילים עומד על סי של 32,602, אבל זה צפוי להשתנות במהלך היום, מכיוון שבהתאם לנוהל שאתמול התקבל בחופזה במשרד הבריאות, לפחות הדרך שבה ירד לשטח, ירד בצורה לא מסודרת, אז אתמול קופות החולים עמלו כדי לנסות ולהשתלט על אלפי המטופלים, אלפי המאומתים, כדי לבדוק מי יכול כבר לצאת. מדובר על אלפים רבים, כמעט שליש מהחולים בחלק מהקופות יכולים כבר לצאת להיות מוגדרים כמחלימים ולצאת מבידוד, והיום ומחר הם צפויים לקבל הודעות, כל המטופלים הללו, ואז המספר הזה ירד בחדות מ-32,000 לפחות מ-25,000 על פי הערכות.
המוצא האחרון בסיטואציה הזאת זה סגר?
זה תלוי את מי שואלים. הסגר כל הזמן זה הגרזן שמונף מעל כסוג של ספק איום, ספק תחזית, שאם לא תהיה ברירה, אז יצטרכו סגר ממושך, כמו שהיה בתקופת הפסח, סגר של פעם שבועיים, שלושה, שיאפשר להוריד את העקומה באופן חד. הוא לא מטפל בקורונה, הוא בסך הכל מאפשר למערכת לנסות ולהתאפס ולהתאים את עצמה למספרים, וכמובן לעצור את הקצב של ההדבקה, הקצב המאוד גבוה. הסגר נמצא על השולחן, והטענה של גורמים במשרד הבריאות, שר הבריאות גם, שאומר, אם רוצים להימנע מסגר, צריך צעדים יותר יעילים, ומה שקורה כרגע, שכל צעד שהממשלה מחליטה עליו, ועדת הקורונה מסירה אותו, בעצם מוביל אותנו יותר מהר ויותר קרוב לסגר מלא.
כתבנו צבי טסלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
יום טוב.
בוקר טוב לפרופסור מוטי רביד. פרופסור רביד? אוקיי, עוד רגע ננסה לשוחח איתו, מנהל הרפואי של מעייני הישועה. ננסה להבין, האם ניתן לבלום בשלב הזה, האם בכלל מינויו של הפרויקט, רוני גמזו יכול לסייע גם בעניין הזה של בלימת נגיף הקורונה בשלב הזה? נאמר לו שוב שלום, פרופסור רביד? טוב, לא נמצא איתנו. אז כמו ששמעתם, באמת הגרפים של נתוני החולים ממשיכים לעלות, כמו שאנחנו רואים הבוקר הזה, כמו שדיווח צבי, ויש קצב הכפלה די גבוה, תלוי באיזה ערים. ברמה הארצית יש קצב גידול של 1% בשלב הזה. נאמר שוב שלום, בוקר טוב לפרופסור מוטי רביד.
בוקר אור.
בוקר מצוין, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. קודם כל, דבר איתי על פרופסור רוני גמזו שמונה לנהל את פרויקט הקורונה. עד כמה הדבר הזה באמת יכול לעזור בבלימת הנגיף?
תראה, אני לא יודע. רוני גמזו הוא ללא ספק איש מוכשר ומכיר את המערכת מצוין, ויש לו את היכולות לעשות הרבה מאוד דברים טובים. השאלה היא לא היכולת שלו, אלא הסמכויות שיתנו לו ושיתוף הפעולה שהוא יקבל ממשרדי הממשלה השונים. אם באמת ייתנו לו לעבוד, זאת אומרת יעמידו לרשותו תקציב ויכולת לגייס אנשים וליצור מערך אפידמיולוגי כמו שצריך, ולא יתרפדו כל החלטה שלו וכל בקשה שלו תלך לדיונים ותחזור אחרי שבוע, אז הוא יעבוד והוא יכול לעשות שינוי. בהחלט יכול לעשות שינוי.
אוקיי, אז תלוי בסמכויות שהוא יקבל, גם משרד הביטחון, גם הממשלה עצמה, אתה יודע, לקבל את אמון הממשלה. ומה המשימה הראשונה לפי דעתך שמונחת לפתחו? כי יש מצד אחד את כל הבלבול בציבור בכלל, אתה יודע, לבנות אמון בכל ההחלטות שמתקבלות על ידי הממשלה.
תראה, אני חושב שהמשימה העיקרית הראשונה היא לאתר מוקדי הדבקה, להבין איפה נדבקים יותר ואיפה נדבקים פחות, כדי לעשות אמצעים סלקטיביים לחנוק מוקדי הדבקה ולא לחנוק את המשק. אני אתן לך דוגמה. כן, היה ויכוח, יש דברים שהם ברורים לגמרי. מי שרצה למשל לסגור את חופי הים, צריך לבדוק את האינטליגנציה שלו. אנשים, יש מקום שבו סיכוי ההדבקה הוא הכי נמוך שיש, זה חוף הים. איפה שיש תמיד רוח, וגם אם האנשים הם צפופים, הסיכוי שהם ידבקו אחד לשני הוא נמוך. אם רצית את הדבר הכי 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 אבסורדי שרק יכול להיות, זה לראות את משטרת החופים רודפת אחרי גולש גלים שנמצא בים לבד, לא ידביק אף אחד, לא ידבק מאף אחד לעולם, ורוצים אחריו. למה? כי אסור להיות בים. הממשלה הגיעה לאבסורדים שהדעת איננה סובלת.
כן, השאלה אם זה נתון לשיקול דעת, אתה יודע.
לא, זה לא נתון לשום שיקול דעת. יש דברים שהם אובייקטיביים והם ברורים לכל מי שלא יודע, הריח בית ספר רפואה ממרחק אפילו. עכשיו, רוני גמזו הוא איש נבון מאוד, ואיש מאוד מנוסה, אבל צריך לתת לו כלים. צריך לתת לו כלים, אם לא ייתנו לו כלים, גבי ברבש סירב, כי הוא חשב שלא נתנו לו מספיק כלים, על אותם התנאים, רוני גמזו חושב שהוא יכול לעשות את זה, אני נורא נורא מקווה שהוא צודק, ואני כמובן מאחל לו שהוא יצליח, כי זה האינטרס העליון של כולנו. ושוב אני אומר, זה לא תלוי בו. הוא יכול. השאלה אם ייתנו לו לעבוד. המשימה הראשונה שלו, כמו שאמרתי, לאתר מוקדי הדבקה, לבדוק דברים ולראות. למשל, בתעשיות, לדעתי, לא נדבקים. אם הוא יאתר את זה ויאפשר שהמשק ימשיך לעבוד, זה כבר הישג. תרבורה ציבורית, צריך לבדוק ולהחליט. פותחים לגמרי, לא פותחים.
אתה אומר בעצם, המקומות ששם יש את נקודות ההדבקה הגדולות, שם לחסל.
מידע, 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 אין לנו מידע, צריך להקים.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. אנחנו רואים 2,000 חולים ביום, עברנו את 2,000 כבר. זה אומר שמה, שעד היום לא עשו את זה, לא בדקו איפה נקודות ההדבקה?
נכון.
אז זה חמור מאוד מה שאתה אומר.
לא בדקו בכלל, תשמע, זה לא עניין של חמור או לא חמור, זאת עובדה. לא בדקו. אין אינפורמציה, תנסה למצוא, מישהו יגיד לך, לא יודעים. מה שיודעים קצת זה גיאוגרפיה, זאת אומרת, יודעים שבלוד נדבקים הרבה, בבני ברק נדבקים הרבה, בתל אביב קצת פחות, אני יודע מה, בירושלים...
במושבים אולי פחות גם.
במושבים פחות, טוב, זה ברור. אבל אין לנו מידע, אתה רוצה לצטור...
נאחל לו בהצלחה, זמננו תם, אני מתנצל, פרופסור רביד, אני מאוד מודה לך, תודה. מנהל המרכז הרפואי מעייני הישועה, בוקר טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, פרסומות, חדשות, נודה שוב לעורך אבי גדלוביץ, שטכנאי השידור מוטי קופפר, ולראש מחלקת החדשות אסתי פלד, נהיה כאן גם בשעה הבאה, יישארו איתנו.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. חודשיים ראשונים בחצי מחיר. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-129,000 שקלים ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
אחרי היכרות של שנים עם בית חם, אפשר לומר באחריות. בבית חם מצילים בכל יום מאות משפחות המתמודדות עם פגועי נפש. זו ההזדמנות שלנו לחבק את בית חם ולהשתתף בהגרלת ענק על דופלקס 140 מטר בטבריה עם נוף פנורמי לכנרת ואבזור מלא של כל הבית. סיכויי הזכייה גדולים, רק 7,000 משתתפים. מהרו ורכשו את הכרטיסים האחרונים. כוכבית 9208. בית חם. כוכבית 9208.
תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
סוף עונה בטוגו, שני זוגות ב-49 שקלים ו-90 על כפכפי הוויין אסלים ומבחר ענק של סנדלים ונעליים. רוצו עכשיו לטוגו.
עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום, 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. סגן שר החינוך מאיר פרוש